אחרי שאמרו לנו לא להרבות שיחה עם האישה, עכשיו אומרים לנו בכלל לא להרבות בנשים, כי עם הרבה נשים הם הרבה כשפים. מישהו אמר הדרת נשים? שלום לצופים, שלום לרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו בפרקי אבות, פרק ב', משנה ח'. הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מרבה נשים, מרבה כשפים. מרבה שפחות, מרבה זימה. מרבה עבדים, מרבה גזל. מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מרבה עצה, מרבה תבונה, מרבה צדקה, מרבה שלום. קנה השם טוב, קנה לעצמו. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. המון ריבוי פה במשנה, המון ריבוי, ושאלה היא מה התעסקות בריבוי הזה פתאום. וחוץ מזה גם, למה נבחרו דווקא הדברים האלה? יש פה רשימה של דברים שבקלות אפשר להרכיב רשימה נוספת של דברים שאולי בעייתי להרבות בהם.
באמת אני חושב שהשאלה הזאת היא השאלה המרכזית, מה זה הריבוי הזה? האם בכלל התורה היא בעד ריבוי, היא נגד ריבוי וכו'. אנחנו מכירים את המילה תרבות. המילה תרבות היא גם מלשון ריבוי, גם המילה רב זה מלשון להרבות. המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו זה פרו ורבו וכו'. מסביר הרב קוק שבעצם יש שני מרכזים באדם, שאם הם יצאו אל הפועל, אם הוא יבטא את שתי התכונות האלה, את שני המרכזים האלה, הוא יהיה מאושר. ואם חס ושלום הוא לא יבטא את שתי התכונות האלה, אז הוא יהיה מאוד מתוסכל. התכונה הראשונה שהאדם רוצה להוציא אל הפועל מתוכו, קורא לזה הרב קוק תכונת ההרחבה. כלומר, הוא באמת רוצה להתרבות. במה הוא רוצה להתרחב? במה הוא רוצה להתרבות? הוא רוצה להתרבות בהכל. הוא רוצה להתרבות בגוף, בממון, ברכוש, בכבוד, בחוכמה, במידות, בירת שמיים, הוא רוצה להתרבות בכל מה שהוא יכול להתרבות. אומר הרב קוק, אם האדם לא יתרחב, הוא ירגיש קלו, הוא ירגיש סגור, הוא ירגיש צר, הוא ירגיש מצריות, ואז מלו גם יהיה מתוסכל. אבל אם הוא יביא לידי ביטוי את ממדי הרחבה שהוא חפץ בהם, בחינת האדם כמו עץ, הוא רוצה להתרחב ולהסתעף, ממילא הוא יהיה מאושר.
אבל יש ריבוי חומרי שבמשנה שלנו מסתבר שהוא לא כל כך חיובי.
נכון, לכן הרב קוק אומר מיד, שאף על פי שהתכונה הראשונה החיובית שהקדוש ברוך הוא חפץ שהאדם יבטא בתוכו היא תכונת ההרחבה, היא חייבת להיות מלווה עם התכונה השנייה שהיא תכונת ההתאמה, להתאים, מלשון תואם, בטף. כלומר, האדם רוצה להתרחב, הוא חייב להתרחב, אבל ההרחבה הזאת חייבת להיות מדויקת, מאוזנת, כלומר מתואמת, שאותם כוחות החיים הרחבים שהם פחות חשובים יקבלו את ערכם הנכון, ואותם כוחות חיים שהתרחבו, שהם הרבה יותר חשובים, גם הם יקבלו את תרקם הנכון, ואז בעצם האדם יהיה מאושר. הייתי אומר שאדם שחייו לא מרווחים ולא רחבים ולא בעלי ריבוי, זה אדם שיש לו בחינת צרות של עניים. אדם שהחיים שלו מרווחים ורחבים ומרובים, אבל אין לו את ההתאמה בין כל הכוחות, אז יש לו בעצם צרות של עשירים. אני חושב,
זה לא בדיוק מה שהמשנה אומרת. המשנה אומרת שמי שמרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, זה לא שאומרים לך תתרחב, אבל שתהיה התאמה. אפשר להבין פה בקלות שאל תתרחב בדברים מסוימים. בדברים מסוימים אל תרחיב, בנכסים אל תרחיב, בנשים אל תרחיב, בשפחות, בבשר, בעבדים, כל הדברים האלה אל תרחיב בכלל.
בואו נעשה סדר. יש באדם בעצם, הייתי אומר, ארבעה כוחות מרכזיים. הכוח האחד זה הכוח הגופני שלו. הכישרונות הגופניים, יצרי הגוף, הכוח השני זה הכוח הנפשי שלו, הרצון, המוטיבציה וכו', המוסר, הכוח השלישי זה הכוח השכלי שלו, הכוח הרביעי זה הכוח הדמיוני, השאיפות, החלומות, והכוח החמישי שהוא בעצם הביטוי של כל זה, הייתי קורא לזה הכוח החברתי. אם אנחנו נשים לב דבר מאוד מעניין, הכוח שחסר בחלק הראשון במשנה הוא השכל. דהיינו, הדבר הראשון מרבה בשר זה גוף, אדם שמרבה את הגוף, אז כשהגוף הוא יוצא מהפרופורציות הנכונות שלו, ממילא אין טעם, מרבה רימה. מרבה נכסים, זה כבר יותר הסיפוק הנפשי של האדם, ממילא מרבה דאגה. הממד השלישי, מרבה נשים, מסביר המהר"ל שאחד המרכזים באישה הוא כוח הדמיון, שיש בו מעלות וגם חסרונות. מרבה נשים, מרבה כשפים, לא חד ושלום מחשפה, אלא כוח הדמיון כשהוא יוצא מהפרופורציה, אז זה מעין מה שחזל אמרו בדורות הראשונים, מעין כישוף. הכוח הרביעי,
אז מה זה רק
הכוח, מעין כישוף? הכוח הרביעי, מרבה שפחים, שפחות, מרבה זימה ומרבה עבדים, מרבה גזל, זה בעצם הביטוי החברתי, בין בצד של השפחות ובין בצד של העבדים, אולי תכף נפרט את זה. אם כן, מה שיש פה, יש פה ריבוי הגוף, ריבוי הנפש, ריבוי הדמיון וריבוי החברה. מה חסר? ריבוי השכל. ולכן מיד, האנטיתזה, החלק השני, מרבה תורה וכו'. כלומר, כשהשכל נעדר...
אבל אם השכל קיים בהרחבה שלו, אז אפשר להרבות נשים ובשר ועבדים ושפחות?
אם השכל יופיע, כלומר, אם יופיע חצי השני של המשנה, שמרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, וכל הסדר החיובי הזה, ממילא כל כוחות החיים החומריים, הגוף, הנכסים, אולי הם לא יהיו מרובים, אבל הם יהיו מצויים ומצויים בצורה כזאת, שהם בעצם מתגלים בממד הנכון שלהם.
אז בעצם זה על תנאי, כל הריבוי שנפסל בתחילת המשנה, הוא נפסל רק בגלל בהנחה שאין לך את החלק השני. אבל אם יש לך את החלק השני של התורה, והצדקה, והישיבה, וכל הדברים האלה, אז מותר לך גם בחלק הראשון להרבות.
הייתי אומר כן, אפשר לראות את זה במאמר חז"ל שאומר, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים. יש גרסה שאומרת, שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם. כלומר, השאלה איך אתה מתייחס. אם באמת מרכז הכובד של החיים, זה שיש דעתו של אדם, שזה השכל, הערכים, האידיאליים, והאישה, הכלים, הדירה, הם מרחיבים את הדעת, מצוין. אבל אם זה נהפך להיות שלושת הממדים האלה, אישה, כלים וכו', הם נהפכים להיות הדעת בעצמה, זה לא מרחיב את הדעת, אלא זה הופך להיות עיקר החיים, זה הופך להיות המגמה של החיים, אז חד ושלום זה מחריב.
אבל בכל זאת מאוד קשה המשפט מרבה נשים מרבה כשפים. שקוראים אותו הוא מאוד קשה. זה על פניו בקריאה של פשט זה דבר מאוד קשה לקריאה.
אתה צודק, אני חושב שאחד הדברים היסודיים ביותר שאנחנו צריכים להתרגל, זה להבין את דברי התורה ודברי חז"ל לפי, הייתי אומר, ההגדרות האלוהיות כפי שכתובות בתורה ובחז"ל. דהיינו, כשחז"ל דיברו למשל על כישוף. מה זה כישוף? יש אפשר לדבר על זה הרבה, כן, הרבה דברים. כישוף באופן עקרוני, חכמים אמרו, זה איזה מין כוח שמביא לידי ביטוי את הדמיון של האדם, את השאיפה שלו, את החלומות שלו, איזה מין כוחות עליונים, שהם לא הכוחות שעל פיהם האדם צריך לנהל את החיים שלו, שזה השכל. עכשיו, אין ספק שלאישה יש שכל, אין ספק שלאישה יש רצון, אין ספק שלאישה יש דמיון, כמו שגם לאיש יש את שלושת הכוחות האלה. אבל גם אין ספק שאחד ממרכזי הכובד באישיות הנשית הוא כוח המדמה. שמצד אחד יש לו יתרון גדול, כוח המדמה, אם נלך, הייתי אומר, מההתחלה עד הסוף, כוח המדמה הוא בעצם כוח הנבואה. כלומר, היכולת להיות שייך לאיזשהו עולם, רוחני מאוד, עתידי מאוד, מעבר למציאות הנתונה כרגע. כמו שהכוזרי כותב, שאם עם ישראל לא היה מפעיל את כוח המדמה בגלות, לא היה לנו יכולת להישרד. מה שגרם לנו לשרוד, זה החלומות, היינו כחולמים. מצד שני, כשהכוח המדמה הזה הוא תופס מקום יתר על חשבון למשל מרכז הכובד השכלי, ממילא הדמיונות שלנו כידוע יכולים להביא את האדם למקומות רעים מאוד, עד כדי כך שבאמת צדדי החיים התפלים שבאדם יהפכו להיות המרכזיים.
אז העניין של מרבה כשפים זה רק העניין של ריבוי דמיון, אין פה את ה... זה לא מתכתב עם כל הנושא של שריפת המחשפות שהייתה, ועם כל העניין שמופיע אפילו בתורה, מחשפה לא תחיה.
לא, מחשפה לא תחיה זה לא בממד הטכני, זה בממד הרוחני. דהיינו, כמו שיש קלקול גדול בהשתעבדות, בשיעבוד לממד הגופני, שזה אם אפשר לומר יבוא לידי ביטוי למשל ביצר עריות, או לממד הנפשי שזה יבוא לידי ביטוי בגאווה או פה בדאגה וכדומה, כך יש קלקול גדול מאוד כתוצאה מהשתעבדות לכוח המדמה. הייתי אומר אפילו יותר מזה, אנחנו חיים בתקופה שבה הכוח המדמה תופס מקום מרכזי מאוד בחייו של האדם. עולם המחשבים, עולם האינטרנט
אבל
כמובן.
זה לא משהו נשי דווקא.
זה אומרת, לא אנשים, נשי.
גם היום אנשים עברו שינוי לא קטן בתחום של השכלה, בתחום של, גם של ידיעת תורה, לומדות תורה. השאלה אם עדיין ההקבלה הזאת שמופיעה פה במשנה היא רלוונטית לדור שלנו, כשאנשים התקדמו גם בתחום הרציונלי מאוד, ומצד שני, הכוח המדמה שאתה מדבר עליו הרב, הוא נחלת כולם, גם נחלת הגברים.
זה ודאי מה שאתה אומר זה נכון, וכמו שאמרנו, בכל אחד ממין האדם, הזכר או הנקבה, האיש או האישה, יש את כל מרכזי החיים. אבל אין ספק שכשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא ברא כל אחד מאיתנו עם מרכזי כובד מסוימים. אחד ממרכזי הכובד של האישה הוא כוח המדמה. שיש לו יתרונות גדולים. אישה למשל בדרך כלל היא יותר דאגנית. הדאגה הזאת היא, זה סוג של חיסרון, זה נובע מפחד. הפחד הוא נובע מכוח המדמה. מצד שני, אישה הרבה פעמים היא הרבה יותר בעלת חלום, בעלת שאיפה, בעלת אמונה. היא לא תמיד, הייתי אומר, מפחדת במובן החיובי, כן, או נסגרת מהמציאות כפי שהיא, מסוגלת לפרוץ את הגבולות ולראות קדימה וכו'. כל המציאות אפילו נגיד של הריון, לידה, גידול וכו', שלא שהאיש הוא לא שותף בזה, כמובן שהוא שותף בזה, אבל ודאי שהאישה לוקחת חלק מרכזי בזה, זה חלק מהביטוי של הכוח המדמה. וזה אני חושב שמשחזק גם אמרו, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים. כלומר, מי שהיה דן את מצבנו כעם במצרים, על פי השכל וההיגיון, היה מתייאש. לכן אנשים הביאו את הכוח המדמה, שיש לו יתרונות גדולים, אבל גם פוטנציאל יש לו סכנות גדולות. כאן המשנה מתארת את הסכנות שבדברים.
בהמשך של המשנה יש משפט, קנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. עכשיו, יש פה איזושהי תחושה שמשדרים לנו שקנה שם טוב, קנה לעצמו, זה לא משהו מספיק טוב. כי זה בא מול דברי תורה שאתה קונה חיי העולם הבא. אבל לכאורה, מה, אדם קונה שם טוב, קונה לעצמו, מה רע בזה שיקנה, מה רע בזה שיקנה לעצמו שם טוב? זה דבר חיובי מאוד.
ודאי, ולכן גם החלק השני של המשנה, שאולי רק נזכיר עוד מילה אחת, מרבה תורה, מרבה חיים. כלומר, כשאדם מביא לידי ביטוי את הצד השכלי שלו כמרכז כובד, זה מרבה חיים. ממילא, מרבה ישיבה, לא תורה מעצמו, אלא תורה מאנשים שהוא מקבל מהם, מרבותיו, ולא רק זה, אלא מרבה עצה, כלומר, לא רק שהוא לומד תורה ממי שיכול לקבל, הוא גם מתחיל לתת עצות לאחרים, ואפילו עד כדי כך שהוא מרבה צדקה. כלומר, אנחנו רואים כאן איזה בניין שהוא מצד אחד בניין תורני,
מתקדם, כן.
בניין תורני, מצד שני שהתורניות הזאת מתגלה לא רק בישיבה, אלא בחברה. זה בדיוק, קנה שם טוב, קנה...
זאת אומרת, יש הקבלה בין המרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, לחלק האחרון של המשנה.
שקנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי עולם הבא, דהיינו, שאדם צריך לבנות בעצמו שני ממדים, את הממד הפנימי שבתוכו, אבל בצורה כזאת, שהוא יוכל להשפיע את הממד השני, שהוא הממד החברתי.
זאת אומרת, יש עניין גם לקומה הבסיסית שקנה שם טוב.
שם טוב זה דבר חשוב מאוד, כמו שאמר הפסוק, טוב שם משמן טוב. שם טוב לא ממקום של כבוד ואגו ולעשות רושם, אלא שם טוב מהמקום שאדם בונה בתוכו את קומת החיים האמיתית שלו, וזה יכול להיות על ידי שהוא קנה באמת תורה, ולכן אם הוא קנה שם טוב בעולם הזה, כלומר אם הוא בנה בתוכו את הממד הרוחני, הייתי אומר החברתי, בתוכו בצורה נכונה, ממילא תהיה לזה השלכה גם להמשך הדרך.
אז יש פה קומות שנבנות אחת על גבי השנייה, וכל קומה היא חיובית כשלעצמה בחלק הזה של המשנה.
כן, ואני חושב שהיסוד שצריך להדגיש כאן זה שהילל הזקן, ודווקא הילל, הייתי אומר אפילו אולי דווקא כזקן, כן? הלל שרואה את החיים בפרספקטיבה הכוללת שלהם, היה לו מאוד נוח, או כן הייתי אומר, לאדם צעיר יהיה מאוד נוח לחלק חילוקים, להגיד, זה שחור, זה לבן, זה כשר, זה פסול, זה טוב, זה רע, זה אמת, זה שקר. הלל מחנך אותנו לתפיסה כוללת. הוא מראה לנו בעצם שהאחריות של האדם היא על כל מרכזי החיים, על כל ממדי החיים, עד כדי כך אפילו לעולם הבא.
טוב, נעבור למשנה הבאה, משנה ת' רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. קודם כל מעניין אותי הרב, העניין הזה שרבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמי. הוא קיבל משניהם, שזה משהו מעניין, זה ניסוח שעוד לא היה לנו במשניות הקודמות, ומעניין אם הוא היה תלמיד של הלל יותר, או שהוא היה יותר תלמיד של שמי.
באמת שאלה מעניינת מאוד. הגמרא במסכת סוכה אומרת, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. והיא מחלקת אותם לשלוש קבוצות. ואומרת הגמרא שם שהקטן שבכולן, כלומר התלמיד הקטן ביותר של הלל הזקן, היה רבן יוחנן בן זכאי. והתלמיד הקטן הזה, הגמרא שם מפרטת, לא הניח מקרא, משנה, ידע משאלות קופסים, משאלות שואלים. קל וחומר כל שאר התלמידים. אז באמת לכאורה לפי הגמרא הזאת משמע, זה מפורש, שרבן יוחנן בן זכאי הוא התלמיד של הלל, של הלל הזקן. אז למה כאן המשנה אומרת שהוא בעצם קיבל את תורתו מהלל ושמי? אלא אולי כאן צריך לחדד נקודה מאוד חשובה שגם קשורה למשנה הספציפית הזאת. רבן יוחנן בן זכאי חי בדיוק בתקופת המשבר, בתקופת המעבר, בין חורבן המקדש, חורבן ירושלים, גלות ישראל, והקמת, הייתי אומר, המרכז הרוחני, הישיבה הראשונה ביבנה, תן לי יבנה וחכמיה. כלומר, רבן יוחנן בן זכאי הוא בעצם קו פרשת המים. בין ההופעה הרוחנית, שהקדוש ברוך הוא קבע אותה במקדש, אולי תכף נפרט אותה קצת, להופעה הרוחנית שנקראת מדרש, בית מדרש. ולכן חשוב למשנה לומר
שהוא בא אחרי הלל ושמאי.
שהוא בא מכוח שניהם. כלומר, הופעת התורה לדורות הבאים, על ידי רבן יוחנן בן זכאי, שהוא הייתי אומר, הציר שדרכו התורה מתגלה בהמשך הדורות, הוא לא היה איזשהו, הייתי אומר, סעיף או זרם או תת זרם של איזשהו בית מדרש אחד או אסכולה אחת. אלא רבן יוחנן בן זכאי הוא בעצם התמצית שקיבל את כל התורה כולה מדורות, או מדור נקרא זה בית שני, ומהתמצית הזאת כולל הלל ושמאי, אף פי שהוא בעיקר היה תלמידו של הלל, את התמצית הזאת הוא קיבל והעביר לעם ישראל להמשך הדורות.
עכשיו, הדברים שרבן יוחנן בן זכאי אומר, אם למד את התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. שתי שאלות מעניינות אותי. קודם כל, כי לכך נוצרת, השאלה, נוצרנו רק כדי ללמוד תורה? מה אם, לא יודע, תיקון עולם למשל? יש דברים שלמדנו אפילו במסכת אבות, שהם נוספים ללימוד תורה. ודבר שני, למה לא להחזיק טובה לעצמך אם למדת תורה? הרי אם אתה ממלא את הייעוד שלך, אז תחזיק טובה לעצמך, אתה ממלא את מה שאתה אמור לעשות, אז למה לא להחזיק טובה?
שאלות חשובות מאוד, וזה קשור בדיוק למה שהתחלנו לומר מקודם. כלומר, במעבר בין ירושלים ליבנה, שהוא בעצם המעבר בין בית המקדש, נקרא לזה, לבית המדרש, יש בעצם עוד שני מעברים מאוד עקרוניים, שלפעמים אנחנו לא שמים לב לשני המעברים האלה. המעבר הראשון, בזמן שהמקדש קיים, הנציגים של כלל ישראל לעבוד בתוך הקודש הם הכהנים. את הכהנים בוחר ריבונו של עולם. לא בני אדם קובעים שהם הנציגים של ריבונו של עולם לכלל ישראל בעבודת הקודש. אלא זאת קביעה אלוהית, זה כהן וזה לא כהן. לעומת זאת, כשהחיים עוברים לבית המדרש אחרי החורבן, פה תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול לבוא ויטול.
דווקא אומרים לפעמים שדווקא ייזהרו בבני עניים שמהם...
נכון. וכאן בעצם מי ש... הייתי אומר, הנציגות של כלל ישראל בתוך הקודש, בתוך הישיבה, בתוך בית המדרש ביבנה, שהיא בעצם נקרא זה מעין הישיבה הראשונה, הנציגות הזאת נקבעת על ידי הבחירה האנושית של כל מי שרוצה להיכנס לבית המדרש. אז קודם כל מעבר אחד, הייתי אומר, מהקביעה האלוהית, מי הנציג בקודש, לבחירה האנושית מי הנציג
בקודש. ולכן צריך להגיד לאנשים, מה תחזיקו טובה לעצמכם?
רגע, עוד טיפה. עכשיו, הבדל שני, שעבודת המקדש, כשמה כן היא עבודה. דהיינו, זה סדר העבודה. זה פעולות מעשיות, כן. עבודת הקורבנות. מה שאין כן, בבית המדרש, עיקר העבודה היא דרך לימוד השכל, היא דרך לימוד תורה, בירור השכל. ולכן, עכשיו הנקודה, כמו שאתה אומר בצדק, במעבר בין ירושלים ליבנה, בין בית מדרש לבית מדרש, בין הכהנים, נקרא לזה המקוריים, לכהנים הבכיריים, בין עבודת המעשה לעבודת החוכמה, פה יכולה להופיע סכנה גדולה, שרבן יוחנן בן זכאי רוצה להזהיר עליה ולהזהיר עליה בחריפות. אני אומר את זה קצת בצורה קיצונית, יכולה להתפתח פה איזה סנוביות רוחנית של אותם הבחורים שנכנסו לבית המדרש ויכולים לחשוב את עצמם, יכולים לראות את עצמם כעדיפים על פני שאר החברה הישראלית. כביכול, אנחנו הכהנים החדשים, אנחנו מביאים לידי ביטוי את השכל התורני שלנו. אז קודם כל רבן יוחנן בן זכאי אומר, אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. בית, אין ספק שבתקופה של החורבן, שהחיים הכלל ישראלים שלנו כבר לא יכולים להופיע.
אז התורה היא הופכת,
אז התורה הופכת להיות מצומצמת, בלעדית בבית המדרש, בחינת אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד, ולכן ההדרכה הזאת של רבי יוחנן בן זכאי, היא א', הייתי אומר, כעזרה לממד הנפשי, כן, המוסרי המידותי של התלמידים, ב', הוא בא לציין איזשהו מרכז כובד, שמאז שיש גלות, אמנם התחלת הגלות, מרכז הכובד עובר לבית המדרש, וזה לא סותר את זה, כן. שגם רבן יוחנן בן זכאי, אם היינו שואלים אותו, הוא ודאי היה אומר שהמגמה של התורה זה באמת להיות עסוק בבניין העולם כן. כולו.
כי ההדרכה הזאת היא באמת שמסבירים אותה בהקשר היסטורי, זה יותר מובן, כי עוד דבר שתמוע כאן ולא הזכרתי קודם, כל האמירה הזאת על תחזיק טובה לעצמך, היא יכולה להיות על כל תחום אחר, לא רק על לימוד תורה. גם שאתה עושה צדקה, גם שאתה עושה חסד, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זה לא מייחד דווקא את לימוד התורה.
נכון, אבל בהקשר כמו שדיברנו עכשיו, שכל אחד מהבחורים שנכנס לישיבה ביבנה, הוא במחאות חס ושלום, כן, יכל להחזיק טובה לעצמו. אני בחרתי להיות הכהן החדש.
כן.
היו כאלה שלא בחרו, אם כן אני יכול להחזיק כן. לעצמי, לכאורה שאני יותר טוב מאחרים. אומר רבן יוחנן בן זכאי, אל תחזיק טובה לעצמך, כמו שזה תפקידך, כך זה תפקידו. אולי אי אפשר שלא להזכיר גמרא במסכת ברכות. והגמרא שם אומרת כל מיני ביטויים שהגמרא קוראת להם מרגלית בפיהם
של מרגלה בפומה.
מרגלה בפומה. אומרת שם הגמרא, מרגלה בפומה יהודה רבנן דיבנה. מרגלית בפיהם של חכמי יבנה. הנה, אותו רבן יוחנן בן זכאי, אותה ישיבת יבנה. מה הייתה המרגלית בפיהם שהם חזרו ושיננו לתלמידים כל הזמן? אני בריאה וחברי בריאה. אני מגלה הופעת הבורא, החברים מגלה הופעת הבורא. אמר שם מסביר, אני בישיבה ובשדה, היום היינו אומרים, במפעל, כן. בהייטק וכו'. אני משקים למלאכתי, הוא משקים למלאכתו, כלומר אני קם בשמחה, למלאכתי הוא קם בשמחה, כי כל אחד זה האישיות שלו. והגמרא אומרת עוד כמה פרטים, ואז היא אומרת, ושם התאמר, אומרים חכמי יבנה, ושם התאמר, כך אומרים לתלמידים, אני מרבה והוא ממית, כלומר אני לומד בישיבה ולכן אני יותר טוב מאחרים, אומרים חכמי יבנה, שנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שכוון ליבו לשמיים. כלומר, החברה הישראלית מחולקת 12 שבטים, הרבה זוויות, כל אחד צריך לבנות את האומה בצורה שלו, מי שבחר להיות הכהן החדש בבית המדרש, אשרי חלקו, אבל שידע שהוא חלק מהחברה הישראלית, כמו שאחרים בונים את החברה בצורות אחרות.
תודה רבה, הרב ערן.
תודה לכם.
תודה לכם, צופים וצופות. אנחנו סיימנו כאן עוד משנה, ניפגש בתוכנית חדשה במשנה חדשה, ועד אז להתראות.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.